והיום בעזרת השם עוד כמה נקודות בהלכות פסח. יש דין כללי בהלכות הערובות, דבר בגמרא, בחולין, שולחן ערוך ויורה דעה. כל האיסורים שבתורה, אם יתערבו בהיתר, איסור בהיתר, בטלים בשישים. זאת אומרת, שאם נתערב איסור על ידי בישול בהיתר, אפילו האיסורים החמורים שבתורה, כמו איסור בשר וחלב, שאסור גם באיסור אכילה וגם באיסור הנאה, אם נתערב בדיעבד בשר עם חלב או חלב עם בשר, משערים, אם יש פי 60 בתערובת, הכל מותר. למשל, מבשלים בבית מרק של בשר. יש ירקות, בשר, תבלינים, המרק עצמו. והילד הולך במטבח עם הבקבוק שלו, ורוקד שמחתו יש יש. עושה ככה עם הבקבוק. והשפריצו כמה טיפות של חלב מהבקבוק לתוך הסיר של המרק. משערים, אם יש במרק, עם הירקות והבשר, הכל ביחד, כנגד החלב, שהחלב נפל ישר לתוך המרק, אם יש פי 60 כנגד החלב, הכל מותר. ככה הדין גם באיסור חלב, שהוא איסור שיש בו קרת, באיסור דם, שגם בו יש קרת. אם נתערב דם בתבשיל של היתר, או חלב בתבשיל של היתר, אם יש בהיתר 60 פעם כנגד החלב או הדם, וכן הדין בחזיר, בשאר איסורים שבתורה ככה דין, הכל בטל ב-60. שערים בעומד הדעת, חכם שבקי בעומד הנה, משער בעומד הדעת, לראות שיש פי 60 כנגד מה שנשפח. כמובן שמדובר באופן שיודעים מה נשפח, כמה נשפח, ועל ידי כן, אם יש 60 פעם במותר, הכל הופך יותר. יש מעט איסורים שבתורה שהחמירו בהם חכמים יותר, למשל התירומה. איסור תירומה שנתערב בחולין, תירומה שנתערבה בחולין, עולה באחד ומאה. הכלאיים והעורלה, כלאי הקרם והעורלה, בטלים באחד ומאתיים. והטבל ויין נסך ועבודה זרה אפילו במשהו. ככה הדין כללי בכל הלכות איסור ויתר. החלקו הפוסקים מה הדין של חמץ. חמץ שנתערב בפסח בתוך הרוכל שלנו. האם דינו ככל שאר דיני האיסורים שבתורה או דינו שוני. נקודה של המחלוקת מתחילה מזה שבגמרא במסכת פסחים בדף למד, ששם בגמרא אמר רבה, חמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, אסור. יש שם שתי נוסחות בגמרא, נוסחה אחת, אסור במשהו, בין במינו, בין שלא במינו, במשהו. ויש נוסחה אחרת, אסור סתם, לא כתוב במשהו. רבנו תם, ועוד פוסקים, יש מביאים את זה בשם השאלתות, שאלתות דרב החי שלפנינו, לא כתוב ככה, אבל אולי הייתה נוסחה אחת בשאלתות. וכן, בספר שיבולי הלקט, מביא בשם כמה גאונים, גם כן הרזה, רבנו זרחי הרבי בעל המאור, ועוד כמה ראשונים סוברים, שדין החמץ בפסח כדין כל שאר איסורי התורה. כמו שכל שאר האיסורים, אפילו החמורים שבהם, שאסורים בהנאה, ויש עליהם חיוב קרת, בטלים ב-60, ככה גם כן חמץ. אם נתערב לנו חמץ במאכל, בתבשיל, בתוך הפסח, בטל ב-60. לעומתם, הריף, והרמב״ם, והראש, והרשב"א, והריטב"א, ועוד הרבה פוסקים, לעת רוב הראשונים כך היא, וככה נוסחה בשאלתות שלפנינו, בפרשת צו, בסימן פי, שם כותב, שחמץ שנתערב בפסח, אסור במשהו. והנוסחה אצלם בגמרא הייתה, אמר רבה, חמץ בזמנו, בין במינו ובין שלא במינו, אסור במשהו. מה זה במשהו? אפילו אם יש לי בהיתר, פי אלף, פי מיליון מהחמץ, למשל אני מבשל סיר של אורז בפסח, ומוצא בתוך האורז חיטה. החיטה היא חמץ, כשהיא מבוקעת היא חמץ ודאי. בסיר יש לי פי 10,000 אולי, אולי פי 100,000 כנגד החיטה הזאת. בכל זאת, עוסקים כל הראשונים כאן, שחמץ בפסח אסור במשהו. כל התערובת הזאת, כל התבשיל שבישלנו, כולו אסור. יש מחלוקת בראשונים מה הטעם של האיסור. למה חמץ בפסח אסור במשהו? יש אומרים, טעם האיסור הוא משום חומרת החמץ. כיוון שראינו שהתורה החמירה בחמץ מה שלא החמירה בשאר איסורים. לבד זה שהחמץ אסור בהנאה ויש עליו חיוב כרת, גם הוסיפה התורה לאסור אותו בבל יראה ובל ימצא. ככה משמע מרש"י, שזה יסוד הדין, זה טעם הדין, למה חמץ בפסח אסור במשהו. וזוהי חומרה שחכמים החמירו. חכמים הם שנתנו את הדין הזה שחמץ בפסח אסור במשהו. כי דין תורה, כל האיסורים כולם, הם מתבטלים ברוב. תורה אומרת, אחרי רבים להטות. יש מחלוקת בראשונים, אם טעם כעיקר דאורייתא, טעם כעיקר דרבנן. מרן ביורד היה פוסק שטעם כעיקר דאורייתא, אז כל שיש נתינה טעם, עדיין יש מקום לומר שזה איסור תורה, אבל כל שאין יותר נתינה טעם, הטעם של האיסור לא נרגש בהיתר, אז לכל העלמה, האיסור הוא רק מדרבנן. כן, כאן, שמדובר במשהו, ודאי שאין נתינה טעם. נתינה טעם, טעם לפי מה ששערו חכמים, יכול ללכת מקסימום עד 60. לא יותר מ-60. אז אם יש יותר מפי 60 ביתר כנגד האיסור, ודאי שאין נתינה טעם. אז יסוד של הדין הזה הוא דרבנן. בכל זאת, החמירו חכמים כאן, לאסור את החמץ במשהו, משום חומרת החמץ. כמה שמצינו שהתורה החמירה בו כל כך, ואסרה אותו בבל יראה ובל ימצא, אסרה אותו, וכמובן שיש גם תוספות של כרת ואיסורי הנאה, אבל זה לא ראיה, כי יש עוד איסורים אחרים שיש בהם איסור הנאה וכרת, אף על פי כן הם לא אסורים במשהו, אז כאן עיקר הטעם הוא, משום שהחמירה בו התורה לאסור אותו בעוד שני לווים, שלא ייראה ולא ימצא. לכן, החמירו החכמים בחמץ לאסור אותו במשהו. זה טעם אחד. טעם שני, מבואר ברמב״ם, בהלכות מאכלות אסורות, פרק ט"ו, שם הרמב״ם כותב שסיבת האיסור של חמץ במשהו, משום שהחמץ נקרא דבר שיש לו מתירים. פירוש הדבר, כל דבר שהוא אסור באיסור זמני, שעתיד לחלוף, בהשתנה הזמן, בהתחלף הזמן, השתנה הדין, נקרא שמו דבר שיש לו מתירים. יסוד הסוגיה הזאת זה בתחילת מסכת ביצה, שם הגמרא מדברת על ביצה שנולדה ביום טוב, שהיא אסורה באיסור מוקצה. ביצה שנולדה ביום טוב היא מוקצה, היא אסורה. אומרת הגמרא, אם נתערבה באלף, כל האלף אסורות. למה? מכיוון שזהו דבר שיש לו מתירים. ואפילו שזה איסור דרבנן, כל האיסור של מוקצה זה דבר הזה איסור דרבנן. בכל זאת, כיוון שזה דבר שיש לו מתירים, למה ניכנס בספקות? למה ניכנס בביטולים? למה להיכנס בדחוקים? נחכה. מה הבעיה? מוקצה. כשיסתיים החג, כשיסתיים זה בשבת, כשתעבור השבת ומוצאי שבת, זה הפוך להיות היתר. אז למה נתיר עכשיו בביטול אם יש לנו אפשרות לאכול את זה ביתר גמור? אז נחכה כמה שעות, נחכה כמה ימים, ואחר כך החמץ יהיה, אחר כך המוקצה הזה יהיה מותר, וכן, למה לבטל אותו עכשיו? זה הדין, נפסק שם בגמרא, בשולחן ערוך, שביצה שנולדה ביום טוב, אפילו נתערבה באלף, כולן אסורות, למה? מדין דבר שיש לו מתירים. אומר הרמב״ם, זה הטעם של חמץ. חמץ נקרא שמו דבר שיש לו מתירים. אנחנו פוסקים להלכה, כרבי שמעון, שסובר שמן התורה חמץ לא אסור אלא בפסח עצמו. ביהודה סובר שיש שלושה איסורים. יש איסור תוך זמנו, ואיסור קודם זמנו, ואיסור לאחר זמנו. לדעת רבי יהודה, החמץ שעבר עליו הפסח אסור מדאורייתא, איסור תורה זה. לדעת רבי שמעון, חמץ שעבר עליו הפסח מן התורה הוא מותר. בערב הפסח, תכף נדבר, אבל לאחר הפסח נפסקה הלכה כרבי שמעון. עכשיו בגמרא, לכולי עלמא, פסקו הלכה כרבי שמעון, שאומר שחמץ שעבר עליו הפסח מן התורה הוא מותר. להלכה, חכמים יחמירו, וכנסו אותו, כיוון שעבר ממש כתוב בתורה לא יראה ולא ימצא, כסור רבנן, שישאיר את החמץ בביתו, שהחמץ הזה נאסר עליו בענה. אבל זה איסור בדי רבנן. מן התורה החמץ הזה מותר. לכן, אומר הרמב״ם, כיוון שהחמץ עכשיו אסור, לאחר הפסח יהיה מותר, לכן, אם נתערב אפילו באלף, אפילו משהו חמץ, בתערובת של תבשיל שהוא קשר לפסח, הכל נאסר, בגלל שזה דבר שיש לו מתירים. הרמב״ם שם לא לגמרי מבואר, ולכן החלקו המגיד משנה, מרן הכסף משנה, לעמוד על דעת הרמב״ם, מגיד משנה נוקט בדעת הרמב״ם כמו שביארנו, מרן מפרש את הרמב״ם שדעתו כמו חייר הראשונים, שהסיבה של החומרה זה מטעם התוספת של הלווים שיש באיסור חמץ, שלא יראה ולא ימצא. משום שהרמב״ם שם מוסיף איזשהו לשון, כי כל הדין הזה של דבר שיש לו מתירין, זה רק מן במינו. דבר שיש לו מתירין שלא בטל, אפילו באלף. מתי זה? זה דווקא מתערב אותו המין באותו המין. מין במינו. הביצה נתערבה בביצים. אבל אם הביצה נתערבה בדברים אחרים, באיזה תבשיל נתערבה, לא אומרים את הכלל הזה, דבר שיש לו מתירין באלף לא בטל. למה? הולכים אחר הטעם. יש נתינת טעם, נאסור. אין נתינת טעם, בטל. אז זה הדין בדבר שיש לו מתירין. והרמב״ם שם מקשה לעצמו. אם זאת הסיבה שאני אומר שזה משום דבר שיש לו מתירין, אז היה לנו לאסור חמץ בפסח במשהו רק מן במינו. ואילו הגמרא אומרת, חמץ בין בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, אסור במשהו. כן? והרמב״ם שם אומר, בסופו של דבר, שנלמד הדבר הזה, מה שכתוב, כל מחמצת לא תאכלו, כל לרבות אפילו דבר הקל שבקלים. וזה מדייק מרן הכסף ישנה, שאין כוונת הרמב״ם לומר שהחמץ אסור מטעם דבר שיש לו מתירין, אלא באמת, טעמו של האיסור הוא מצד חומרה דחמץ, שהחמירה בו התורה לאסור בו כל מחמצת לא תאכלו, יש בו חומרה מיוחדת, יש בו דין מיוחד, לאסור את החמץ אפילו במשהו. יש נוקטים בדעת הרמב״ם שיש חילוק. אם החמץ נתערם במינו, הטעם של האיסור הוא מצד דבר שיש לו מתירין, ואם נתערב מין בשאלו מינו, הטעם של האיסור הוא מטעם חומרה דחמץ. ויש אומרים, לא, טעמו של הרמב״ם משום דבר שיש לו מתירין, כך כותב בספר מעשה רוקח על הרמב״ם. טעמו של הרמב״ם משום דבר שיש לו מתירין. רק הרמב״ם בא לפרש שבחמץ חכמים ישבו מידותיהם. כיוון שיש בחמץ חומרה, אף פי שבעלמא קיים עליהם דבר שיש לו מתירין בשאינו מינו בטל בנותן טעם, כאן החמירו חכמים, אבל יסוד הטעם הוא משום דבר שיש לו מתירין. אין אף כמילה בין הטעמים האלה, אם לומר שזה עשו מצד חומרה של החמץ, שהתורה עשרה אותו בלא יראה ולא ימצא, או אם נאמר שהטעם הוא משום דבר שיש לו מתירין. מה נפקא מינה בין הטעמים הללו? יש בזה נפקא מינה לדינה. חמץ בערב הפסח נאסר מן התורה משש שעות ולמעלה. אמנם גם בדבר הזה יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, כמו שהקדמנו קודם. לדעת רבי יהודה יש איסור לב בתורה על חמץ שקודם זמנו. זאת אומרת, שמי שאוכל חמץ בערב הפסח אחר שש שעות, בי"ד בניסן, אחר חצות היום, עובר עליו של התורה. שכתוב, לא תאכל עליו חמץ. זה נאמר קרובה פסח, לא תאכל. לא תאכל, זה איסור לב. ככה סובר רבי יהודה. בשמעון חולק רבי יהודה, זה סובר שאין לב מן התורה בשש שעות שקודם הפסח, התורה לא אסרה את החמץ באיסור לא תעשה, אלא רק בפסח עצמו. בכל זאת, מודה רבי שמעון שיש איסור עשה. יש הבדל בין לא תעשה לבין עשה. עשה שהתורה ציוותה אך ביום הראשון, תשביטו שאור מבתיכם. יש מצוות תשביטו. ההשבטה של החמץ חייבת להיעשות בערב הפסח, קודם זמן הקרבת קורבן פסח. בזמן ההקרבה של קורבן פסח זה מחצות היום ואילך. אך ביום הראשון. לומדים את זה מה שכתוב בפסוק, לא תשחט על חמץ דם זבחי. לא תשחט קורבן פסח בשעה שהחמץ קיים. אלא, מה תעשה? תשביט. תשביטו. אז מי שישאיר חמץ בביתו באותה שעה, קיים את החמץ, עבר על עשה של התורה שאמרה תשביטו. נפקא מינה אם לוקין על זה או לא. על עשה אין מלכות. אבל אם יש לא תעשה, יש על זה מלכות. זה מחלוקת הרמב״ם והרעבד, איך נוקטים להלכה. הרמב״ם נוקט שחמץ קודם זמנו, יש בו איסור לב. דהיינו, אף אחד שבגמרא כתוב שקם עליהם כרבי שמעון, לא נאמר הדין הזה, אלא לאחר זמנו. אבל קודם זמנו, הלכה כרבי שמעון. משום שמצינו כמה אמוראים שעומדים בשיטתו, הלכה כרבי יהודה. אחר זמנו, הלכה כרבי שמעון, שחמץ לאחר הפסח מן התורה מותר. אבל קודם זמנו, הלכה כרבי יהודה, שסובר שחמץ אסור באיסור לב, ולוקין עליו. מי שאכל חמץ קודם הפסח, בשש שעות הללו שקודמים לערב, מחצות היום הלך, עובר ולא תעשה של התורה, ויש על זה מלכות. זוהי שיטת הרמב״ם. הרעבד חולק על הרמב״ם, וסובר שאין מלכות. הלכה כרבי שמעון, גם בחמץ שקודם זמנו, ומודה רבי שמעון שיש איסור עשה. אז החמץ אסור מן התורה, אבל לא באיסור לב, אלא באיסור עשה. להלכה נפסק גם כמשולחן ערוך, כולם מודים, הכל מודים בחמץ שהוא קודם זמנו שעשו מן התורה. זאת אומרת, משש שעות ואילך החמץ עשו מן התורה. אבל איסור שלא ייראה ולא ימצא לא חל בשעות הללו. אף פי שהחמץ נאסר מן התורה גם באיסור הנאה בשש שעות שקודם הפסח, אבל לא נאסר ולא ייראה ולא ימצא, אלא רק בפסח עצמו. משהו שבתורה כתוב שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם. לא דיברה התורה אלא על תוך ימי הפסח. תוך שבעת הימים יש איסור לא ייראה ולא ימצא. קודם שבעת הימים, אף פי שהחמץ כבר אסור, ואף פי שאסור גם בהנאה, מכל מקום, אין בו איסור שלא ייראה ולא ימצא. לכן, מי שישאיר בביתו חמץ בפסח, בערב הפסח, לא ביער את החמץ כמו שהיה צריך לעשות, לא ביטל אותו כמו שהיה צריך לעשות, והחמץ ישאר בביתו, אם הוא ימהר ויבער את החמץ עכשיו, לא בביטול, ביטול כבר לא מועיד באותה שעה. למה ביטול לא מועיד? כמו שביארנו בשיעור קודם, שהחמץ כבר לא שלו, נאסר עליו בענה, אז ביטול לא מועיד לו. אבל אם הוא יבער אותו ממש, יוציא אותו מביתו וישרוף אותו, אז לא יעבור על לא יראה ולא ימצא. וזו שיטת ראשי, כמו שפירשנו בשיעור הקודם. אבל אם ישהה אותו בביתו עד שנכנס החג, לא מהר לבער אותו, אז כשחשכה, הגיע הזמן של ליל הסדר, אז עובר על מה שכתוב בתורה, לא יראה ולא ימצא. אבל זה כולם מודים, שבשש שעות הללו אין איסור שלא יראה ולא ימצא. כן, עכשיו נבוא לבאר את הנפקא מינה בין הטעם הראשון לטעם השני. אם נאמר שסיבת האיסור של חמץ במשהו זה מצד דבר שיש לו מתירין, אין נפקא מינה בין קודם הפסח לבין תוך הפסח, כי גם בשש שעות האלה הוא נקרא דבר שיש לו מתירין. עכשיו הוא אסור, אחרי הפסח הוא יהיה מותר, מן התורה, אחרי הפסח הוא מותר. אז אם כן, חמץ אסור, אם נתערב החמץ בערב הפסח, אתה מבשל, תבשיל, בערב הפסח לכבוד החג. ואז קרה המקרה שנתערב חמץ. זה גם כן הזמן שהכי מצוי בו, שיהיה תערובת של חמץ. בשש שעות האלו, שקודם הפסח, אז נתערב החמץ. מה יהיה הדין? אם נאמר שהטעם הוא משום דבר שיש לו מתירין, אסור במשהו. אבל אם נאמר שהטעם הוא משום חומרת התורה שלא ייראה ולא ימצא, זה לא שייך אלא בפסח. בתוך הפסח יש חומרה שלא ייראה ולא ימצא. אבל בשש שעות שקודם לפסח, אין איסור לא ייראה ולא ימצא. לכן, בטל בשישים, כמו כל שאר האיסורים שבתורה. מובן העניין? כך כותב באמת הרב המגיד, אליבא דה הרמב״ם, בפרק א' מהלכות חמץ ומסע, שלדעת הרמב״ם, חמץ שנתערב קודם הפסח, בשש שעות הללו, אסור במשהו. מדוע? כי טעמו של הרמב״ם הוא שאיסור החמץ משום דבר שיש לו מתירין. דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לבטיל, לשנה קודם הפסח, לשנה תוך הפסח. וככה יגב כן דעת הרן, בפירושו על ריף, בפסחים בדף זין, שהחמץ בפסח אסור במשהו בין קודם זמנו, דהיינו קודם הפסח, לבין תוך הפסח. והוא מפרש מה שכתוב בגמרא, חמץ, אמר רבה, חמץ בזמנו, כתוב בלשון בגמרא, בזמנו, חמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, אסור במשהו. מה זה המילה בזמנו? פרש הרם בזמנו, בזמן איסורו. משעה שנאסר החמץ, שזה משש שעות ואילך, זה נקרא חמץ בזמנו, זמן איסורו. מאותה שעה דינו במשהו. השעה הראשונים, פרשים לו, חמץ בזמנו, מה זה בזמנו? בפסח, זה נקרא זמנו. קודם הפסח, זה קודם זמנו. אז ממילא, שם אין דין של משהו. שם חמץ בטל בשישים. וככה פוסק מרן בשולחן ערוך, כדעת רוב הראשונים שסוברים שחמץ קודם זמנו, דהיינו קודם הפסח, אף פי שהוא כבר אסור מן התורה, אף פי כן איסורו בטל בשישים. אם נתערב החמץ בערב הפסח, אתה מבשל אורז, אתה מבשל תבשילים אחרים, ומוצא בתוך הסיר איזשהו פירור של חמץ, או חיטה, או שערה, כעשה באלה, התבשיל משער. אם יש בתבשיל 60 פעם כנגד החמץ, הכל מותר. ואם אין 60 פעם כנגד החמץ, הכל אסור. עכשיו נבוא לבאר דין נוסף. אחרי שבישלנו בערב הפסח, מצאנו בו תערובת של חמץ. מתי מותר לאכול את התבשיל הזה? היה לנו 60 פעם, ונפסקה הלכה בשולחן ערוך שחמץ בערב הפסח בטל ב-60. מתי מותר לאכול את החמץ הזה? האם דווקא אז, באותם 6 שעות, שאז הביטול כדינו, או אפילו בפסח עצמו. שאלה הזאת תלויה בדין אחר, האם אומרים חוזר ונעור או לא. חוזר ונעור פירושו, שאף על פי שהאיסור נתבטל, היה לנו 60 פעם, ונתבטל האיסור. אבל הדין משתנה, כשמגיע הפסח, חשיכה נהיית צאת הכוכבים, מעתה חמץ בפסח זה נקרא תוך זמנו, לכל העלמה אסור במשהו. לא לכל העלמה, אבל לדעת רוב הראשונים שככה הלכה, חמץ בפסח אסור במשהו. אז אם כן אומר שהחמץ עכשיו מתעורר מרבצו, הוא בביטור נכנס לתרדמת, האיסור נרדם, הלך לישון האיסור. אבל כשמגיע הפסח הוא מקבל בושט, הוא מקבל כזה כוח ומתעורר מחדש. למה? עד עכשיו היה דין של ביטול ב-60. אבל מקו האלך יש דין של משהו. אז הוא מתעורר לחיים וחוזר ואוסר את התבשיל. האם אומרים כזה דבר? או שנאמר לא, כשאמרנו בטל ב-60, פירושו שהאיסור איננו שם. מה זה ביטול? לא שהוא הלך לישון, לא שהוא נרדם, אלא הוא לא קיים בעולם. ביטול פירושו איננו. זה הכוונה ביטול. ואז לא אכפתי שמגיע הפסח. בסדר, הדין משתנה, אבל המציאות לא השתנתה. איפה המציאות? מה הייתה המציאות עד עכשיו? שאין איסור כאן. מה אתה צועק שכן נפל איסור? אבל הוא נתבטל. כבר שנתבטל כמי שאינו. אם הוא נידון כמי שאינו, מה אכפת לי שנהיה הדין שונה? אם יתערב לי בתוך הפסח, אז יהיה משהו. אבל נתערב קודם הפסח, ונתבטל ב-60 כבר, אינו חוזר ונעור. זה מחלוקת הרמב״ם והרעבד. הרמב״ם בסוף פרק ד' בהלכות חמץ ומצה, כותב בדין הטריאק, טריאק זה מין רפואה כזאת, שהיו עושים אותה שם, באותם הימים, והיו מערבי בחמץ. והחמץ היה מיעוט שם בתוך התערובת הזאת, ואומר הרמב״ם, שהטריאק הזה, הוא לא מאכל כל אדם. זה לא דבר שאוכלים אותו סתם בני אדם, אלא רק מי שצריך את רפואתו אוכל אותו. ולכן, כותב הרמב״ם, הפי שמותר לקיימו בפסח, כי זה לא דבר שראוי לאכילה של כל אדם, מותר לקיימו בפסח אפילו שיש בו תערובת חמץ, אבל אסור לאוכלו בפסח, אפילו יש בו משהו חמץ, ואפילו להתערב קודם בפסח, אסור לאוכלו, אף פי שמותר לקיימו. מדייק המגיד לשני מדברי הרמב״ם הללו, שסובר שיש דין שחוזר ונעור. למה אסור לאכול? מה יש? החמץ הזה אתה אומר שהוא משהו בתערובת. והוא להתערב קודם בפסח. אם הוא להתערב קודם בפסח ולהתבטל, היה צריך להיות עכשיו מותר. אלא ודאי שהרמב״ם שסובר שאסור לאכול אותו, נוקט שסוברים דין שחוזר ונעור, ולכן תוך הפסח אסור לאכול אותו, קודם בפסח היה מותר. אם נאמר שהרמב״ם מודה שחמץ בשש שעות מתבטל ב-60, אז יהיה מותר לאכול אותו בשש שעות הללו. ואם נאמר שהרמב״ם סובר שבשש שעות הללו החמץ אסור במשהו, אז אין הבדל. בין בשש שעות שקודם הפסח, ובין בפסח עצמו, החמץ נאסר במשהו, ואין לו ביטול, לא שייך להגיד בו ביטול. כן, זו ידעת הרמב״ם. אבל הרעבד, בשאלות ותשובות תמים דעים, ועוד הרבה פוסקים, אפשר לומר רוב הראשונים סוברים, שלא אומרים חוזר ונעור. אלא כל שנתבטל החמץ קודם הפסח, ואחרי שהגיע הפסח, החמץ לא מתעורר, נשאר בביטולו. והתבשיל הזה מותר לאוכלו אפילו בפסח עצמו.
אבל בין הפסח אמרנו לרמב״ם, גם מוסר במשהו, בתערובת. אז מה שאחר שלכם חוזר ממנו לפי הרמב״ם?
חפי שהיה באותה...
מעולם לא נתבטל.
זה נכנס לשאלה אחרת, האם שייך להגיד ביטולים בהתרים. החמץ, קודם לזמן איסורו, שנתערב בהתר. האם שייך להגיד בדבר כזה ביטול או לא? זה מתחלק לשתי שאלות. קודם כל, האם חמץ בעלמה, בשאר ימות השנה, האם חמץ נקרא איסורה או היתרה? בפסח החמץ אסור, אבל עכשיו לא פסח. איך נקרא את החמץ עכשיו? האם החמץ נקרא היתרה? זה היתר? או שהחמץ שמו עליו. גם עכשיו הוא אסור, אבל לא לעכשיו, הוא אסור לפסח. פירושו של דבר, תמיד שמו עליו, תמיד הוא נושא עליו את השם הזה של חמץ, שכשיגיע הפסח הוא יהיה אסור. זו מחלוקת עצומה בפוסקים. האם חמץ נקרא היתרה בלע או איסורה בלע? אולי נדבר על זה בשיעור הבא, בהרחבה יותר, זה נוגע קצת... להגעלת כלים, אבל המחלוקת הזאת נוגעת קצת גם לשאלה שלך. אם נאמר שהחמץ שמו עליו, אז שייך להגיד ביטול. כי ביטול שייך באיסורים, איסור של התערב ביתר מתבטל. אבל אם נאמר שהחמץ נקרא שמו היתרה קודם הפסח, אז מה שייך להגיד נתבטל? לא שייך להגיד נתבטל. ויש פוסקים שסוברים שגם היתר ביתר שייך ביטול. נפקא מינה, למשל, אם נתערב לחלב בדבר פרווה, לא בבשר, בדבר פרווה. טיפה של חלב נפלה לי לתוך סיר של מרק פרווה. והיה לי 60 פעם כנגד החלב הזה. האם אני אומר שהחלב נתבטל ביתר, ואז מותר לי לאכול את המרק הזה עם בשר, או לבשל בו בשר, או אם נתבשל בו בשר, יהיה מותר? או שנאמר, לא שייך ביטולים בהיתרים. כמה שהחלב עם המרק הוא היתר, לא שייך להגיד כאן ביטולים. ויש אומרים, לא, איסור שבשר בחלב קיים לעולם. החלב אסור בבשר גם לפני שהוא נתערב בו. הוא אסור בבשר. אז השם של האיסור חל שם. טוב, שייך הדין הזה גם כן שם הרעבה דן ב... מוכיחים את זה, מה שכתוב שם במשנה, באיסור כלאיים. אתם יודעים ששעטנז אסור צמר ופשתים. צמר ופשתים אסור. ואפילו חוט אחד של צמר שנתערב בבגד שלם של פשטן, אפילו שהוא מיעוד, מיעוד, מיעוט, לא מתבטל. אין ביטול באיסור שעטנז. מה הדין אם נתבטל לי חוט של צמר, זה שאנחנו אומרים שצמר אסור בפשטן, זה רק צמר רחלים. צמר של כבשים. אבל מה יהיה הדין אם נתערב לי הצמר של הרחלים בצמר של גמלים? יש לי צמר גמלים, ונתערב חוט אחד של צמר רחלים באלף חוטים של צמר גמלים. ואחר כך עשו בגד עם הצמר גמלים הזה עם פשטן. האם הבגד הזה מותר או לא? במשנה כתוב שמותר. מזה מדייק הרעב"ד שיש דין של ביטול בהיתרים, ולא אומרים חזור ונעור. זה אחת ההוכחות שהרעב"ד מביא. כיוון שהצמר הזה של הרחילים נתבטל בתוך הצמר של הגמלים, אף פי שהוא יותר ויותר, ונתבטל כבר. עכשיו אם אני לוקח ממנו ועושה אותו ביחד עם פשטן, שעת נס, לא נאסר הבגד החדש הזה. למה? כי כבר הצמר רחילים נתבטל. לא נסתעף יותר, אבל רואים כאן, זה נידון רחב, האם יש דיני ביטולים קודם הפסח, או אין דיני ביטולים קודם הפסח, מכל מקום, לדעת הרמב״ם הוא חוזר ונעור, וגם לנקוט על יבד הרמב״ם שחרץ כן מתבטל בשישים, בשש שעות שקודם הפסח, בשעה שמגיע הפסח, חמץ נאסר, חוזר ונעור, ואוסר את כל התבשיל אפילו במשהו. ואילו דעת הרעב"ד, דעת שער ראשונים, שחמץ, וגם דעת הרשב"א להחמיר, רשב"א גם כסובר, רשב"א בסימן תפ"ה, כותב שכבר נהגו בכל תפוצות ישראל להחמיר, לאסור את החמץ, אפילו שמתבטל ב-60 קודם הפסח, אם הגיע הזמן האיסור שלו שתוך הפסח, חוזר ונעור ונאסר אפילו במשהו, כל התפשיל. אבל מרן לא פסק ככה, מרן פסק בסימן תפ"ה מזן סעיף ד' ככה, אם נתערב החמץ קודם פסח ונתבטל ב-60, אינו חוזר ונעור בפסח לאסור במשהו. ויש חולקים. תמיד קם עלן שיש לנו סתם ויש במרן, הלכה כסתם. כן, דעת מרן להקל, כדעת רוב הראשונים, שלא אומרים חוזר ונעור. יש מחלוקת עצומה באחרונים בדין הזה. האם אנחנו נוהגים כדעת מרן בדבר הזה, או נוהגים כדעת הפוסקים שמחמירים, כדעה השנייה מובילת בשולחן ערוך. למה? כי יש קצת סתירה במרן. מרן הביא גם כן את ההלכה שהרמב״ם כתב בדין התריאק, שממנה למדו הפוסקים שהרמב״ם סובר שיש דין חוזר ונעור. מרן מעתיק את זה להלכה. אז אם מרן סובר כאן שלא אומר חוזר ונעור, איך מרן מעתיק את הדין של התריאק להלכה? מרן סותר את עצמו. זה סתירה. מדין התריאק לומדים חוזר ונעור, ופה פוסק מרן שלא אומר חוזר ונעור. הרבה הרבה תירוצים נאמרו בזה. יש אומרים שונה הדין של התריאק מהדין של חוזר ונעור רגיל. כאן לא מדובר באדם שהולך בכוונה, זורק חיטים לתוך המרק שלו, ואומר, בטל ב-60, ואחר כך דנים חוזר ונעור, לא חוזר ונעור. מדובר על דיעבד, דבר שקרה לנו בטעות. מי הולך לעשות כזה דבר, לערב חמץ בתוך התבשיל שלו? אלא זה קרה בדיעבד, לא הייתה לו, היה לו אונס, לא הייתה לו כוונה לזה, ולהתערב, אז לכן נוקטים להלכה להקל שלא אומרים חוזר ונעור. אבל בטריה ככה מייצרים אותו, במתכוון, נותנים שם בתוכו איזה שהם תערובות של חמץ, ואנחנו דנים עכשיו האם מותר לאכול אותו בפסח או לא. וזה מהר"ן הלך להחמיר. כמו שעושים את זה בידיים, במתכוון, בהדיה, לא שייך להגיד בזה ביטול. זה תירוץ אחד. יש בתרצים שהחמץ של הטריאק הוא נקרא שמו דבר המעמיד. מה זה דבר המעמיד? למשל, יש דין של גבינות הגויים. זה גמרא במסכת עבודה זרה, במשנה בדף למד, בגמרא בדף למד ה. גבינה של גויים אסורה, חכמים גזרו עליה. יש כמה טעמים בגמרא למה אסור חכמים גבינות של גויים. אחד הטעמים, פני שהיו מעמידים אותה בעור קיבה של נבלה. היו לוקחים את העורות של הקיבה, שמים בתוכם את החלב, ויש בעור של הקיבה איזו חמיצות כזאת, שהיא הייתה גורמת לגבינה להיקפות ולעשות גבינה. והחלב הופכת אותו להיות גבינה. אז הגויים איך עושים את זה? בעור קיבות של הבהמות שלהם. והבהמות שלהם מהם? היה להם שחיטה כדת וכהלכה, נבלות וטרפות הבהמות שלהם. אז נמצא שהחלב הזה נעמד באיסור נבלה. מה הדין של החלב הזה? הדין שלו שהוא אסור. הגבינה הזאת אסורה. ואף על פי שיכול להיות שיש פי 60. ואולי לא יכול להיות. במציאות, ודאי שיש פי 60 בחלב כנגד החתיכה הזאת של העור. לקחו חתיכה של עור שנבלה, שמו אותה בתוך החלב. אז כמה החתיכה הזאת? היא חתיכה קטנה. יש בחלב סיר, דוד גדול של החלב. כל החלב הזה כולו, יש בו פי 60 כנגד העור של הקיבה. למה אתה אוסר את כל הגבינה הזאת? צריך להיות בטל ב-60. תשובה לכך היא, שזה נקרא דבר המעמיד. מה הפך את החלב הזה לגבינה? העור הזה של הנבלה. הוא מעמיד את הגבינה. הוא ניכר בגבינה. אי אפשר להגיד על דבר שהוא מעמיד שהוא מתבטל, כי הוא ניכר. הנה, אתה רואה את הגבינה עומדת. איך היא עומדת? על ידי האיסור. האיסור יעמיד אותה. אז כיוון שהאיסור ניכר, בזה שזה עומד כך, האיסור ניכר. כיוון שניכר איסורו, לכן לא מתבטל. ככה כותב הרמב״ם, ככה נפסקה הלכה, שדבר המעמיד אפילו באלף לבטיל. יש מתרצים ככה, שזה הדין בטריאק. הטריאק הזה, החמץ, התערובת של החמץ שנותנים בו, הוא מעמיד אותו. כיוון שהוא מעמיד אותו, הוא לא מתבטל אפילו באלף. ולכן מרן פסק את הרמב״ם הזה להלכה. זה לא שייך לדין חזר ונעור. סתם בסור חמץ שנתערב ביתר, בטל ב-60. ואם נתבטל, כלומר נתבטל לפני הפסח. אם נתבטל כאילו קודם הפסח, אינו חוזר ונעור. לא כן הדבר בטריאק כזה, שהוא מעמיד את התערובת, כדי שמעמיד אותו, הוא נאסר. אפילו באלף לא מתבטל. יש עוד תירוץ, מביא אותו האור לציון, שאומר, יש הבדל בין תבשיל לבין תרופה. הטריאק כזה, זה דבר שעשוי לרפואה. ודרכו, שהוא נשאר ימים רבים. אין דרכו להתקלקל בקלות. אז לכן, מרן הלך להחמיר בטריאק. כבר שאפשר להעמיד אותו עד לאחר הפסח. הוא לא יבוא לידי הפסד. מה יש? תחכה. למה תאכל אותו עכשיו? תאכל אותו אחר הפסח. לכן מרן יחמיר. אבל תבשיל שאדם מבשל בתוך ביתו. כמה זמן יכול להחזיק לו מעמד? בפרט באותם הימים. לא היה להם מקררים, לא היה להם פריזרים. אם הוא בישל עכשיו תבשיל בתוך ימי הפסח, יישאר לו יום, יישאר לו יומיים, אחר כך ילך לאיבוד. אם אתה תורה לו חוזר ונעור, הלך התבשיל לאיבוד. אז זה נקרא מקום שיש הפסד. לכן מרן הלך להקל, ופסק שלא חוזר ונעור. מקום שיהיה נפסד, מרן הלך להחמיר, מקום שיש הפסד, מרן הלך להקל. טוב, בכל מקום, יש גם כמחלוקת האם המנהג להורות כדעת האומרים חוזר ונעור, או המנהג להורות כדעת האומרים שאינו חוזר ונעור, מחלוקת. בספר כף החיים כותב שהמנהג להורות כדעת האומרים חוזר ונעור. בספר נער מצרים כותב שהמנהג להורות כדעת האומרים שאינו חוזר ונעור. אז יש מחלוקת גם כמה המנהג. יש אומרים המנהג להחמיר, יש אומרים המנהג להקל. כל מקום שהמנהג רופף בידיך, צריך תראה מה ההלכה אומרת. אם ההלכה רופפת בידיך, תראה מה המנהג אומר. כאן המנהג רופף בידיך. לא נשאר לנו, אלא רק מה שכותב מרן בשולחן ערוך, זה מה שמחייב. כמובן שמי שרוצה להחמיר, אין סוף לחומרות שאפשר לעשות בפסח. שמעתי פעם בשם גאון רבי שמואל אוירבך, דבר מעניין. יש במשנת איזהו מקומן, אנחנו כל בוקר קוראים על סדר הקורבנות ואיך הם נאכלים. אז מתחילים מחטות הציבור היחיד, נאכלים לזכר כהונה, ליום ולילה עד חצות. אחר כך, זבחי של מי ציבור והאשמות, נאכלים לזכר כהונה, ליום ולילה עד חצות. הכך יש לנו תודה ואין נזיר, קודשים קלים, נאכלים לכל אדם, בכל העיר, ליום הלילה עד חצות. השלמים נאכלים גם כן בכל העיר, לכל אדם, שני ימים ולילה אחד. הפסח, במשנה האחרונה של משנת איזון מקומן. הבכור והמעשר הפסח, קודשים קלים. שינה באכילתן. הבכור נאכל לכהנים, המעשר לכל אדם, נאכלים שני ימים. הפסח אינו נאכל, אלא בלילה. ואינו נאכל, אלא עד חצות. ואינו נאכל, אלא למנויו. ואינו נאכל, אלא צדיק. תראה כמה פעמים משנה אומרת, אינו נאכל, אינו נאכל, אינו נאכל. כל המשניות הקודמות, נאכל, 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 נאכל. בפסח, אולי חמש פעמים, אינו נאכל, אלא. אז תגיד לי, הפסח נאכל בלילה, עד חצות, למנויו, צדיק. למה צריך להגיד, אינו, אלא, אינו, אלא? אלא המשנה באה ללמד אותנו בדרך אגב, שבפסח, כמה חומרות שיחמיר האדם, לא יקרה חסיד שוטה. שאר הדינים של התורה יש גבול כמה חומרות אדם יחמיר. אם אדם יחמיר יותר מדי, בסוף יהיה חסיד הרבה. למה? את צדיק הרבה. למה תשתומה, אומר שלמה המלך? כן? לא טוב להיות יותר מדי חסיד. יהיה חסיד שוטה בסוף. אחד מרוב חומרות שמחמיר לא יאכל כל החיים שלו. לא יצא מהפתח של הבית שלו. מחמיר, חומרות. יכול להשתגע מהדברים האלה. אבל בפסח אין את הבעיה הזאת. הפסח, דבר ראשון, אינו נאכל. אחר כך בוא נראה איך. צריך לאכול, אלא ככה, ואלא ככה, ואלא ככה. אחר, אין סוף לחומרות שאדם יחמיר על עצמו, אבל אנחנו לא הולכים ללמד חומרות. מי שרוצה להחמיר זה קל. תגיד הכל אסור ונגמר. מה הבעיה? זה לא צריך רב שילמד. אנחנו הולכים ללמוד מה מותר. זה יותר קשה לדעת. מה מותר? את האלה אנחנו יודעים. והדין הזה, מעיקר הדין, להורות הלכה, אם נתערב לנו החמץ קודם הפסח ונתבטל, אינו חזור ונעור בפסח, מותר לאכול את התבשיל הזה אפילו בליל הסדר.
לפי כל אלה שתרצו
את הרגע, כאן יוצא
שגם
הרמב"ם
עצמו לא אפשר לדייק
את הדין
שחוזר
ונעור.
יוצא שגם
הרמב"ם
יכול
להצטרף לשער הראשון. להפך, מקשים הפוך, מקשים. מקשים עליהם, אתם נוקטים את זה בדעת השולחן ערוך, והשולחן ערוך הביא את זה מהרמב"ם. ברמב"ם לא מבואר ככה. הבנת? מהרמב"ם רוצים להוכיח שכל התירוצים האלה לא נכונים. ככה באור לציון רוצה להוכיח. טוב, המחלוקת הזאת היא מחלוקת עתיקה בין אבות העולם, גדולי הפוסקים, ראשונים ואחרונים, המערכה נטושה, ונשפח על זה ים של דיו, ספרים רבים נכתבו על הנושא הזה של חוזר ונעור. אני קצת מדבר על זה ברחבה, כי יש אחד מפוסקי הזמן שכתב ספר גם כן, וצועק הרבה 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 על זה שהמנהג להורות בחוזר ונעור להחמיר. כועס על זה שם, הוא שופך רותחים על אלה הפוסקים שמקלים בדין של חוזר ונעור. והתשובה היא, קודם כל ראינו ספרים שאומרים שהמנהג להקל מצד המנהג, אבל צריכים גם כן להתבונן יסוד אחד מאוד גדול בכל העניין הזה של מנהגים. מה זה המנהג להחמיר או המנהג להקל? יש לנו פרק שלם במסכת פסחים על זה, שנקרא הפרק הזה מקום שנהגו. מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים, מקום שנהגו שלא לעשות. יש שם הרבה עניינים שנהגו, מקום שנהגו. כל המנהגים, כשאתה מתבונן, מה שרבותינו מדברים, זה מדובר בדברים שמותרים מעיקר הדין. העיקר הדין הם מותרים. במקומות מסוימים נהגו בהם חומרה. לעשות מלאכה בערבי פסחים זה מצד הדין, מותר. כמובן מדברים על הבוקר, אחר הצהריים יש דין של יום טוב בזמן שהיה קורבן פסח, זה דבר אחר. אבל בבוקר, לכל העלמה, זה דין של מצד הדין, זה מותר. רק יש מקומות שנהגו להחמיר, מקומות שלא נהגו להחמיר. וכולי. כל שאר הדוגמאות שמובאות שם במשנה, מדובר על דברים שמותרים מעיקר הדין. לא מדובר על דברים שיש בהם מחלוקת, האם זה מותר והאם זה אסור, ונהגו להחמיר. אלא מדובר בדברים שיש בהם היתר מן הדין, רק שבאותם המקומות נהגו להחמיר מצד איזה חשש שלא יבוא לידי תקלה, או מצד חשיבות, נתנו חשיבות ליום הזה, להחשיב אותו כולו כיום טוב, ואסרו בו עשיית מלאכה. זאת אומרת, מנהג שייך להגיד בחומרה. אבל בדבר שיש בו מחלוקת הפוסקים, אם הוא מותר או אסור, לא שייך לקבוע בו מנהג. אני אסביר לכם למה. הרמב״ם כותב בהלכות ממרים, ש... כל סנדרין, כל בדין הגדול של אותו הדור, יש לו כוח וסמכות להורות בתורה להיתר או לאסור לפי מדרש הפסוקים. ואחר כך, בדין הגדול שיבוא אחריו, יש לו סמכות לעקור את מה שהורה בדין שלפניו, לפי החוכמה שלהם, לפי ההבנה שלהם בתורה. בואו נתבונן בהלכה הזאת של בדין הגדול. התורה אומרת, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דין לדין, בין דם לדם, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום. פירושו של דבר, שאם יש ספק בהלכה, נחלקו הפוסקים, גדולי הדור, בענייני הלכה, אם זה בין דם לדם, דם טהור לדם תמי, בין דין לדין, דיני ממונות, נגע לנגע, הלכות נגעים, בהלכות איסור ויתר, אז אתה מצווה, כשיש מחלוקת, לעלות לבדין הגדול שימצא בירושלים בלשכת הגזית, זאת אומרים גדולה, ותבוא איתה, תביא אליהם את המשפט, ועשית ככל אשר יורוך. חייבים כולם, אחרי שבדין הגדול ישב ודן, ושמע את הצדדים של המתירים, שמע את הצדדים של האוסרים, ופסק הלכה להתיר או לאסור, חייבים כל ישראל ללכת לפי הפסק שבדין הגדול. ויש פרשה בתורה שנקראת פרשת זקן ממרא. מה זה זקן ממרא? זקן זה אדם חכם גדול, זה קנה חוכמה, פוסק נכבד וגדול בעם ישראל, שאחרי ששמע ההוראה מפי בדין הגדול, ממשיך להורות ולעשות מעשה כפי שהוא סבר קודם. דוגמה, הוא חשב שהדין הזה מותר. באו לבדין הגדול, אמרו שאסור. אחרי ששמע בדין הגדול שאסור, ממשיך להורות כמו שהוא סבר קודם לכן, למעשה, לא רק מצד לימוד וסברה, אלא מורה הלכה למעשה כמו שהוא סובר. אתם יודעים מה הדין שלו? מוצאים אותו להורג, חייב מיטה. גדול, יכול להיות גדול הדור, כן? אבל בדין הגדול הורו הוראה, מעשית ככל אשר יורוך, אסור לעבור על הוראה שבדין הגדול. אז בואו נתבונן עכשיו, אחרי שבדין הגדול פסקו לאסור, כפשט המנהג, בכל ישראל, כפי הוראת בדין הגדול. אין אחד שיכול להעיז לחלוק עליהם. מי שחולק עליהם חייב מיטה. אז מכן פשט המנהג בכל ישראל, פשטה ההוראה. פשטה ההוראה אצל כל חכמי ישראל עכשיו כפי בדין הגדול. הנה, בדור שלאחריהם, בדין הגדול שבא אחר כך, ישב ודם בהלכה הזאת עוד הפעם, ועל פי חוכמתם בתורה הביאו ראיות לכאן ולכאן, ובסוף פסקו להתר. האם הם רשאים? לחלוק על הבדין הגדול או לא רשאים. לפי כל אלה שצועקים מנהג, 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 אסור להם לעקור את המנהג. נהגו כל ישראל כפי בדין הגדול שהיה קודם. איך אתה עוקר את המנהג? הרמב״ם לא כותב ככה. הרמב״ם כותב, רשאים לחלוק על בדין הגדול. ואחר כך בדין שיבוא אחריהם, רשאים לחלוק על אלה שקדמו להם. ואין שומעים לא לראשון ולא לאחרון, אלא למי שהאמת איתו לפי מה שאנחנו מבינים בתורה. זאת אומרת, זה לא נעשה הדברים האלה, דברים שיש בהם מחלוקת בסברה, מחלוקת בדין, האם מותר או אסור, אפילו שפשטה הוראה כדעה מסוימת. לא שייך להגיד בזה שמי שבא לחלוק ולפסוק כדעה שנייה, כדעה נוספת שיש לנו בהלכה, שהוא עוקר מנהג. בפרט אם הדברים האלה נוגעים לחששות של איסורים, למגדר מילתה וכיוצא בזה. זאת אומרת, מנהג פירושו שייך רק בדבר שמורים בו הוראת היתר, ונהגו בו חומרה. אז המנהג הזה אסור לעקור. זה כתוב בגמרא, דברים המותרים והאחרים נהגו בהם איסור, היא אתה רשאי להתירם בפניהם. למה? הם נהגו איסור. אבל אם זה מחלוק את הפוסקים, הוא בא פוסק גדול לפוסק בדרך מסוימת, ונהגו עם כמותו, כיוון שהוא מורם ורמם, ורבם, פסק להם הלכה. אחר כך בא פוסק אחר, ומביא ראיות להפך. הוא לא חייב להימנע, בגלל שכבר נהגו. זה לא נקרא שבו מנהג, זה מחלוקת, מחלוקת בדין. כל דבר שהוא מחלוקת בדין, לא שייך להגיד בו מנהג. אלא אם כן נגיד שהדין מותר, ורוצים להחמיר, ומצד חומרה עשו על עצמם קבלה, שרוצים להחמיר. אז רק אותם אלה שקיבלו, רק אותם אלה שנהגו וקיבלו ממש עליהם, הם חייבים להמשיך במנהגם. אבל אלה שלא קיבלו, לכל ישראל, לא קובעים את ההלכה לפי אותם אלה שנהגו, אלא קובעים את ההלכה לפי תלמוד, הפוסקים, הסברה, הראיות שמביאים לכאן או לכאן, על פי זה נפסק את ההלכה. שאם לא כן, אנחנו נסגור את השולחן ערוך, נסגור את הגמרא, ומהיום נלמד רק ספרי מנהגים. ניקח ספרי מנהגים, מה המנהג כאן, מה המנהג שם, מה המנהג... כי בכל העניין יש מנהגים. אבל אי אפשר לקבוע את התורה, כמובן שהמנהג הוא דבר חשוב, לא באים לזלזל במנהג. מנהג הוא דבר מאוד חשוב. אבל צריכים לדעת מתי המנהג הוא מנהג, מתי המנהג לא שייך מנהג. ויש מנהג שהוא גהינם גם כן. תהפוך את האותיות מנהג, יוצא גהינם. אז מה, כל מנהג תלך אחריו, גם הוא גהינם? לא. אלא אנחנו צריכים, בפרט לדברים כאלה שהם נוגעים להלכה, דנים בהלכה, ומי שמנהג להחמיר, נהג להחמיר. אבל מה הדין? שנדעת הלכה או שנדעת דין. הדין הוא, כמו שאנחנו אומרים כאן, שלא פוסקים חזור ונעור. רק מה, נקודה אחת צריכים להבין. שזה שאנחנו לא פוסקים חזור ונעור, קודם כל, הרמה חולק בזה וסובל שיש חזור ונעור. אבל זה בתנאי שלא חזרו וחמימו את התבשיל בפסח עצמו. אלא הוציאו ממנו את החמץ קודם. מצאו את החיטה הזאת, הסוררת הזאת, שמתערבה שם בתוך התבשיל, סילקו אותה משם, שרפו אותה, עכשיו התבשיל הוא נקי מחמץ. אז מותר גם לחמם אותו, כי אין כאן כבר חמץ שנותן טעם. אבל אם החמץ הזה לא נסתלק, לא מצאו אותו, או לא נודע את הערובת אל עד הפסח עצמו, ובפסח באו לחמם את התבשילים לפני הסעודה, מחמם את התבשילים. עכשיו חזרה החיטה הזאת, ונתבשלה פעם נוספת, עוד פעם נתנה טעם, התעורר הטעם שלה עכשיו, ונפלט בתוך התבשיל, פה כולם יודעים שזה חוזר ונעור. לא שייך להגיד כאן לא חוזר ונעור, כי המציאות היא שהבישול הנוסף עורר את האיסור הזה מרבצו, וחזר ונתן טעם בתערובת. לכן, כל מה שאנחנו רואים שלא חוזר ונעור, זה רק בתנאי שסילקו את החמץ לפני הפסח, ואז אפילו הם חיממו אותו מותר, או לחילופין שלא חיממו אותו. הוא נשאר ככה קר. ואז גם כן הוא מותר, אפילו אם לא מוצאים אותו, לא יודעים איפה החמץ ההוא, כמו שהוא מתבטל כבר, לא חוזרים חיממים אותו. נשאר בעשמריו כמו שהיה, אז אנחנו נוקטים להקל. אבל אם חזרו וחיממו אותו, אז זה לא חוזר ונעור בדין, אלא זה חוזר ונעור במציאות. המציאות של התבשיל, המציאות של התערובת הזאת משתנתה, ופה הולכים לאסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מלחמה קשה, אומר, רצה, קדוש ברוך הוא.